כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם איתנו. מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. ועכשיו אנחנו גם בספוטיפיי ואפשר לשמוע אותנו גם שם, ואנחנו תמיד בפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, איתנו באולפן עירה וקסלר וצביקה בשבקין, שלום גם לכם. ומה נדבר היום, יובל?
היום נדבר עם הסופרת נוגה אלבלח על ספר חדש שערכה כל שיריה של תרצה אתר, באמת מפעל ענק וזה מאוד מרשים, ונדבר איתה על זה. נדבר גם עם ערן ליטווין, איש כאן ג' על ספר חדש שהוא קרא, אחד על אחד 101 פגישות שהיו באמת. נדבר גם על הספר החדש של אילנה ברנשטיין בפינת התחלות של ספרים ועוד ככל שנספיק, אבל נתחיל עם חדשות קצת. אתמול השרים אישרו את חוק הנאמנות בתרבות, זה חוק של שרה רגב, וכבר אנחנו מקבלים תגובות ראשונות לדבר הזה. אחת מהן רצינו להקריא כאן, זה אמנם סטטוס שנכתב בפייסבוק, אבל זה לא הסטטוס היומי שלנו.
לא.
גם סטטוס יומי אחר.
נכון.
אבל
אם יכול להיות שזה הסטטוס.
זה שלנו. כנראה הסטטוס, אם היה לנו אותו קודם. אז שירה סתיו, שהיא משוררת וחוקרת ספרות, דוקטור שירה סתיו, שהיא משוררת וחוקרת ספרות, כותבת כך בפייסבוק. לאחרונה מוניתי לוועדת השיפוט של פרס שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם. אתמול הודעתי למפיקה של מנגנון הוועדות שאני פורשת מהוועדה. כתבתי לה שאין לי שום רצון להקדיש מזמני למשרד שפועל להגבלת חופש היצירה. לא ידוע לי מי הם החברים האחרים בוועדה הזו, או בוועדות הפרס האחרות שבקרוב יתחילו את עבודתן, אבל אני מקווה שינקטו בצעד דומה. אני מניח שזה לא האחרונה שאנחנו רואים שנוקטת בצעד כזה, וזה בטח דבר שעוד נדבר עליו ויסעיר אותנו וכו'.
נמשיך לעקוב.
נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה בהחלט, אבל נעבור לספר חדש של קולם טויבין. עשיתי אותו קצת יידיש, את ה...
קולם.
טויבין.
קולם טויבין האירי.
האירי. הוא לא יידי, הוא אירי. זה דומה, אבל שונה מעט. יש כתב ספר שיצא עכשיו בהוצאת פינגווין, שנקרא Mad, Bad, Dangerous to Know the Fathers of Wild Yeats and Joyce. נספר שהוא מחשובי הסופרים האירים החיים כיום. ספרה גם תוגמו לעברית, אמהות ובנות, האמן, סליחה, ברוקלין, המשפחה הריקה. ובספר החדש, שהוא קובץ מסות, הוא עוסק באבות של אוסקר ויילד, ויליאם באטלר ייטס,
ייטס,
אני לא יודע לבטא דברים, אני לא יעזור, ג'יימס ג'ויס, את זה הצלחתי. וביחסים שלהם, עם בניהם, זאת אומרת, עם היוצרים, הוא טוען שהודות להיעדר המסוים של האבות האלה, שלושת הגדולי הספרות העולמית האלה היו מסוגלים להוציא את הגאונות שלהם לאוויר העולם. המוות הממשי של האבות לפעמים לקח זמן, למשל יייטס וג'ויס, סליחה, ג'ון באטלר יייטס וג'ון ג'ויס, שאלה האבות, חיו עד שנות ה-80 שלהם, אבל הבנים שלהם חיכו בסבלנות או בפחות סבלנות למוות שלהם, גם אם לא ידעו שהם מחכים לזה, והם ניסו גם בדרכים שונות לזרז את העניין.
נכון, ג'ויס לא ראה את אבא שלו אפילו פעם אחת ב-19 השנים האחרונות של חייו, של האבא, וגם יעץ לא התלהב מביקורים אצל אביו המזדקן, שחי בניו יורק משנת 1907 עד מותו ב-1922, אם כי הוא כן עזר בתשלום חשבונות של בית אבות שבו חי אבא שלו ברחוב 29. אוסקר ויילד היה עדיין אדם צעיר, כשוויליאם ויילד, מנתח אף אוזן גרון, מת בשנת 1876, בגיל 61. אבל קולם טויבין מסביר שמכיוון שאוסקר ויילד השקיע כל כך הרבה מאמץ כדי שידעו שהוא המציא את עצמו, קל להבין למה העובדה שיש לו אבא הייתה יכולה להיראות לו בלתי נחוצה. כשהוא כתב למשל את ממעמקים מכלא רדינג 20 שנה לאחר מכן, דמות אביו נעדרה לחלוטין מהטקסט הזה, מכתב הזה בעצם. ועדיין לשניים האלה היה כל כך הרבה ממשותף, לאוסקר ויילד ולאביו. הסקנדל, אבא שלו גם היה מעורב בסקנדל מאוד רציני. אותו סוג של סקנדל שרדף אחר כך גם את ויילד, דומה, לא בדיוק אותו סוג. הוא אשם על ידי אחת הפציינטיות שלו, שהוא פיתה אותה, וגם שם הייתה תביעת דיבה שהם הפסידו, יש לומר עוד.
ולעומת זאת, אבא של ג'יימס ג'ויס היה שטיין אלים, שנפל, בעיקר באשמתו שלו, למשבר כלכלי, היו לו ילדים רבים שנגאלו ממנו, העובדות האלה הופכות את האופן שבו הוא קם לתחייה בעבודה של ג'ויס ראוי לציון, סוג של אקט של אהבה, שיצירה אומנותית של דבר מה חדש. רייצ'ל קוק מהגרדיאן כותבת שבאקלים התרבותי הנוכחי, שהופך מיום ליותר מוסרני ונחוש להתעלם מהקשרים היסטוריים ומהחולשה האנושית, טויבין מבין שמה שריתק את ג'ויס היה הפער הלא יאמן בין מה שהוא עצמו ידע על אביו לבין מה שהוא הרגיש לגביו, זה יפה. מתוך זה הוא עיצב את הסגנון שלו, נדיב, מגוון וגדוש. זה היה חייב להיות ככה כדי ללכוד את השבריריות והדו משמעות ששכנו בליבו.
האב השלישי והמענה ביותר, לפי רייצ'ל קוק מהגרדיאן, הוא המאמר, האב הזה הוא ג'ון באטלר יייטס, שהיה בעצמו אומן, שנאבק לסיים את עבודתו, ושצייר רק אנשים שהוא חיבב. אקט היצירה היה בשבילו אקט של סימפתיה, היא כותבת. השפעתו על השירה של בנו הייתה עמוקה. המרחק הבטוח שלו מבנו, שהרי הוא חי בארצות הברית, אפשר לו לכתוב לוויליאם לעתים קרובות, ובלהיטות על עבודתו, אבל מסתבר שהוא כתב גם מכתבי אהבה לרוזה בת, ביתו של עיסק בת, פוליטיקאי אירי, שהוא הכיר אותה כשהם היו צעירים, והם התחילו להתכתב רק בזקנתם, כשביניהם שכן האוקיינוס האטלנטי, הוא לא כתב לה על החיים שהיו לו, אלא על החיים שדמיין שיהיו לו. זה נשמע כמו ספר מאוד מעניין, היא פותחת את המאמר בשאלה הגדולה, האם תשוקתו הסודית של כל גבר היא שאביו ימות. והיא טוענת שהביוגרף ומבקר הספרות האמריקאי ריצ'רד אלמן האמין שיש משהו ברעיון הזה. כן, התשוקה היא של כל אדם, של כל גבר שאבא שלו ימות.
והטענה היא שהוא מצא לכך עדות בעבודות ספרותיות אחרות, של דוסטויבסקי, טורגנב, ג'ון מילינגטון סינג ואחרים.
טוב, נראה לי הגיוני שגברים רוצים במות האב, כי הוא מפרה להם להפוך לגברים של ממש כל עוד האבא קיים. הקיום של האבא הוא קיום מסרס, וכמובן שזה עוד לא, זה שיחה על אבות, עוד לא אמרנו כלום על אמהות.
אני חושב שגברים שהם בנים לאבות מחורבנים רוצים במות אביהם, אם כי מה שמגדיר אדם כאב מחורבן הוא עניין נזיל למדי. למרבה הצער של האבות, מי שקובע אם אתה אבא מחורבן או לא, הם הבנים, וזה באמת לפעמים לא הוגן. אבל זה באמת נשמע ספר מרתק. מה שמצייר אותי זה שהוא נשמע כמו ספר שלעומת הספרים הקודמים של טויבין, זה דווקא נראה לי קטן, סיכוי קטן שיתרגמו לעברית דווקא. אני לא בטוח שיש לזה קהל ענק בישראל.
אז אתה יכול ללמוד אנגלית בינתיים, ולנסות לקרוא את זה באנגלית.
אני מודה בפני הקהל הרב, שמאוד קשה לי לקרוא ספרי עיון באנגלית. זה מחסום שקשה לי לעשות אותו. זה לוקח לי המון זמן. אני לא קורא באנגלית טוב כמו שאני קורא בעברית. הייתי מעדיף שמישהו שהאנגלית שלו טובה מאוד, יתרגם את זה בשבילי ויפה שעה אחת קודם. ספר חדש רואה אור בימים אלה, כל השירים של תרצה אתר, ערכה הסופרת נוגה אלבלח. הספר יראה אור בחודש נובמבר. בינתיים ניתן לרכוש אותו כבר באתר הוצאת הקיבוץ המאוחד. נספר שתרצה אתר הייתה משוררת פזמונאית שפרסמה בחיי הקצרים שלושה ספרי שירה, וספר רביעי שפורסם נמצא לאחר מותה כשהוא ממש מוכן לפרסום. ומלבד זאת היא חיברה עשרות פזמונים שחלקם הולחנו ומוכרים לנו היטב, בהם אהבתיה, בלדה לאישה, אני חולם על נעמי, שיר לערב חג. היא נולדה בתל אביב ב-1941, ביתם של השחקנית התיאטרון רחל מרקוס ושל המשורר נתן אלתרמן. בצעירותה עסקה במשחק, אבל עם השנים עברה להתרכז בכתיבה, והיא עשתה את זה בהרבה תחומים, שירה, פזמונאות, כתיבה לילדים, סיפורים קצרים, מחזאות, תרגום, והיא הייתה אמא לשני ילדים. בשנת 77 היא מתה בנפילה מחלון ביתה, והיא בת 36 בלבד. שלום לנוגה אלבלח, עורכת הספר.
שלום.
תספרי לנו קצת על הספר, למה בעצם, זה מפעל ענק, משהו כמו 600 עמודים, תספרי לנו למה, ולמה עשיתם את זה, למה עשית את זה?
אוקיי, אני בין השאר אחראית על ארכיון תרצה אתר במרכז קיפ אוניברסיטת תל אביב, נחשפת ברמה עבודה שוטפת ליצירה של תרצה אתר עכשיו, ומכירה אותה עכשיו. תרצה אתר זה ציבור הרחב, היא לכאורה חיה בינינו ומוכרת בזכות הפזמונים המולחנים שלה, מערב המכאן, כל אלה שציינת, בזכות ספרי הילדים שלה, אריה שאהבתות. בעצם כמעט אף אחד לא מכיר את השירה שלה, הלירית. בפועל היא הוציאה ארבעה ספרי שירה, אחד לאחר מותה באמת יצא. הספרים לא, כבר עשרות שנים לא קיימים על המדפים. פשוט השירה שלה לא קיימת, מי שרוצה לא יכול להשיג אותה. היה מבחר אחד שנקרא עיר הירח, הוא היחיד שנמכר. חשבנו שמן הראוי לעשות תיקון לכל הדבר הזה, למשוררת, שכל חייה הייתה בצילו של אבא ענק. לעשות תיקון גם לדבר הזה, לתת אפשרות לקוראים צעירים, מדורות חדשים, להכיר אותה כמו שהיא, בלי הצל של אבא שלה, ולהביא פשוט מבחר כזה עשיר ויפה.
איזה משוררת עולה מכינוס השירים הזה?
עולה בכלל, הדמות שלה, אני נחשפתי לתרצה לא רק דרך השירים, אלא למשל דרך יומני הנאורים שלה, כתלמידת תיכון, התכתבויות, מכתבים. היא דמות, אישה בשר ודם, מלאה ורבגונית, מצחיקה, מלאת הומור. גם קצת הדבר הזה בא לשבור את המיתוס המדחתך.
הדמות הטרגית, את גם כותבת את זה באחרית דבר, שכולם מציירים, היא מצוירת בדמיוננו כאיזה דמות טרגית.
נכון.
ובעוד הקרובים לה דווקא אומרים, כמו שאת אומרת, שהייתה אדם מלא הומור וחיים.
נכון, שנונה חריפה, מצחיקה מאוד, כמובן עם משברים. משברים לא קלים, למשל אחד הקשים שהיא עברה היה כשהיא הייתה בניו יורק, כמה חודשים היא נסעה עם עודד קוטלר, בעלה הראשון, ללמוד משחק, היא הייתה בת 20, ושם המרחק מהבית, הגעגועים העזים, היא נפלה למשבר נפשי. אז היו גם את הדברים האלה, ומצד שני המון שמחת חיים, ההומור שלה, פשוט כל פעם מפתיע מחדש, במכתבים, במחזה גנוז שפרסמתי פעם.
את עוקבת באחרית הדבר אחרי באמת מסלול החיים שלה, וכשקוראים, כשאוספים דבר כזה, אז אפשר באמת לראות אולי איזה השתנות, איזה שהם דברים שמשתנים בשירה שלה לאורך השנים, לאור הביוגרפיה האישית שאת מתארת אחר כך?
פחות מהבחינה הביוגרפית, זה לא שאתה קורא ספר משנים מסוימות ואת אומר, או, בתקופה הזאת היא הייתה בדיכאון, או זאת הייתה תקופה טובה שלה, זה לא, זה לדעתי לא קשה למצוא שם, אבל כן רואים את ההתפתחות שלה כמשוררת, הבשלה ממש, וגם הביקורות שהתפרסמו בשנים שהספרים יצאו, מדברים על זה, זאת אומרת, הביקורות אמנם לא הצליחו להפריד אותה מאלתרמן וכל הזמן ישבו אותה.
עד כמה באמת הייתה השפעה על השירה של אלתרמן, של אבא שלה עליה?
אני אגיד את זה במילים שלה, שאומרת את זה באחד הרעיונות. אלתרמן השפיע על דור שלם, אז אני לא יכולה להיות נפרדת מזה, הוא השפיע עליי. והשירה בתחילת דרכה, כשהייתה בת 20 וקצת, היא פרסמה את ספר הביקורים של הצפנת, באמת מאוד קדושה ולירית ועמוסה, פשוט מאוד מליצית אפשר להגיד. עם הזמן, כשכבר מגיעים לספר הרביעי, זה נהיה פשוט, ישיר, הרבה יותר מגובש, זאת אומרת, כן רואים מהלך שלה כמשוררת. מזדקקת.
יש כמובן בספר הזה שני דברים שמעני, קודם כל יש פה שירים גנוזים שלא נכללו בקבצים.
נכון.
ויש שם באמת כמו שאמרת קטעי אומן אינטימי מאוד שהיא כתבה.
נכון.
היו לך ספקות האם לפרסם את הדברים האלה? הרי מדובר בדברים שהיא לא רצתה שיתפרסמו. זה תמיד שאלה ככה, מה אתה עושה כשאתה מקבץ דבר כזה וכשאתה, במיוחד כשאתה אחראי על כל הארכיון והדברים האלה חשופים בפניך, אבל זו מן הסתם שאלה שעולה.
נכון, כן, זאת אומרת, ברור שהייתה התלבטות, אבל מבחינת, נגיד השירים שהיא גנזה, שהיו אמורים להיות חלק מספרי השירה שלה, בסוף היא שמה אותם בצד. היה ברור לי שהם לא פחות טובים. זאת אומרת, לא יודעת מה באותו רגע גרם להחליט שלא, אבל מבחינת המקבץ והאוסף המכובד הזה, הם ראויים. אז זה מבחינת השירים. מבחינת היומן, פרסמת, כאילו, בעצם פרסמתי יומן אחד מלא, יומן ניו יורק, אבל הוא בעצם, הוא לא יומן, הוא יומן פיוטי. זאת זאת אומרת, הכנסתי אותו בגלל האיכות הפיוטית שלו, האיכות הספרותית.
חלק ממנו זה שירים פשוט.
נכון, זה שירים ואו פרוזה לירית שמביאה בעיקר געגועים, וזה נורא נורא יפה. כמובן שביקשתי את אישור המשפחה, לא עשיתי את זה על דעת עצמי, והם אישרו לי. זה נמצא, זה נספח, זה כמה, לא יודעת, 15 עמודים בספר.
אני רוצה לדבר רגע על הפזמונים, כי בדרך כלל נורא נזהרים מהמילה הזאת, פזמונאות, פזמונאית. יש את הוויכוח הזה, נגיד על נעמי שמר תמיד יש ויכוח על זה, בין אלה שרוצים לומר שהיא הייתה משוררת, לבין אלה שאומרים שהייתה רק פזמונאית, זה כאילו נחות. את פה מקבצת שירה ופזמון יחדיו בעצם.
נכון, חשבתי שזה בלי זה לא יהיה נכון, או רק זה או רק זה, זה פשוט לא נכון, גם לא רציתי להפריד אותם משני כרכים. אצל תרצה אתר, משוררת מכוננת ופזמונאית מכוננת לא פחות, אבל כן יש הפרדה מאוד ברורה בין פזמון לשיר בעיניי. הפזמונים הם אחרים והשירה הלירית היא אחרת לגמרי, זה שתי חטיבות ביצירה שלה, אבל הן שתיהן נהדרות, ואני חושבת שהפזמונים רק מעשירים את השירה.
היו דברים שמצאת ושהם נשארו בחוץ?
כן, זאת אומרת, בשירה הלירית אין מה שנשאר בחוץ, הכל בפנים. הפזמונים, בעיזבון שלה שהגיע גם במהלך השנתיים האחרונות, הגיעה עוד חבילה מאוד מאוד גדולה מהמשפחה, שבעיקר של פזמונים בעיקר, מאות פזמונים. חלקם לא גמורים בכלל, וחלקם באמת לא הכי טובים. אז מתוך כל המאות האלה ישבנו אני ועמיתי במרכז קיפ, אילן ברקוביץ', רחל סטפאק, ומיינו, והחלטנו זה כן, זה לא, זה כן, ולקחנו את המבחר היפה ביותר בעינינו, והרבה נשארו בחוץ, כן.
אז כל הדבר הזה יראה אור בנובמבר, ובינתיים ניתן לרכוש רכישה מוקדמת באתר של הוצאת...
זה מבצע מטורף, כן.
הוצאת הקיבוץ המאוחד במבצע מטורף? מה זה מבצע מטורף הזה? מעניין.
60 ומשהו שקלים במקום... כן.
שתלם, שווה.
שווה.
לגמרי,
וזה,
כן.
וזה מאוד מעניין לקרוא, ופרויקט מרשים וראוי מאוד מאוד.
תודה רבה.
נוגה אלבלך, תודה רבה לך תודה על השיחה הזאת.
לכם.
להתראות. יובל, אתה רוצה, לפני שנשמע את שיר של תרצה אתר, שנקרא בלד על האישה, אולי נקריא?
כן, נקריא שיר שהוא שיר גנוז, שיר שלא נכלל בסופו של דבר בקובץ שירים 1976-1977, שזה הקובץ שנשאר, שנמצא בעזבונה מוכן לפרסום. אז היא הכינה אותו לפרסום, הוא יצא אחרי זה, היא את שיר המשומה בחוץ. מראה בתים, מראה חוף ים. אדמה מאוד אהבתי. את עירי הזאת, חסרת הפשר, ליבי רועם אליה ושוטט, דם מטורף וחם. כמו מתחתיות שאול אני במתבוננת. אור זרוע, בראשיתי, זרוע ויקר. אדם כל לבדו הינו, לבדו באשר הינו. הנה כאן, בין קירות לבין עומק עצום, אסון מצטבר, חשמלי. עיגולי, והפשר איננו. אינו. עירי, עירי, הישארי, בתייך הלבנים. הם היחידים המובנים. אישה הולכת, ילד רץ, למעלה תמיד עננים. הישארי בריבועים, עירי, הישארי בסימונים. אפשר להבין בשירים כאלה, מדוע יצא לה איזה תדמית של... לא של אליצות.
אסון מצטבר.
כן, בדיוק.
אוקיי, כבר איתנו באולפן, איש כאן גימל, ערן ליטווין שלנו, שלגמרי במקרה, או שלא במקרה, הוא גם ערך את הספר בלד על האישה, שקיבץ את כל הפזמונים של תרצה אתר.
נכון, נכון.
לא בשביל זה אתה פה, אבל זה, אתה האיש.
כך יצא.
כך יצא. הכל פה מתוכנן
לפרטי פרטים. תפור, הכל תפור.
אתם זה משהו.
אוקיי.
גם בספר שאתה מדבר, הכל תפור, עוברים מדבר לדבר, נכון? יפה. ראית איך הכל תפור?
אופה.
אחד על אחד, מה זה? על מה אנחנו מדברים?
אחד על אחד הוא ספר שערך קרייג בראון, שהוא עיתונאי, איש מלא הומור, והוא בעצם צלל לתוך ההיסטוריות והביוגרפיות של הרבה אנשים מאוד מאוד מעניינים ומשפיעים, וחיפש מפגשים מעניינים, חד פעמיים, מוזרים, בעיקר עם הרבה מאוד הומור, והוא עשה כאן מהלך מאוד מעניין, הוא בעצם שם לעצמו סד מאוד קשה, שהוא החליט שהוא הולך מאחד לאחד, זאת אומרת, אם יש מפגש של אומן ואיש תיאטרון, אז הרעיון הבא, המפגש הבא הוא של איש התיאטרון וצייר.
זאת אומרת, אותו אחד, זה שרשרת
בדיוק.
כזאת.
בדיוק.
אוקיי.
מה שמאפשר כאן, קודם כל, הליכה כרונולוגית מאוד מעניינת בין 1891 עד שנות ה-70 למשל. זה הולך קדימה ואחורה במשחק וציור ומוזיקה, ובאמת עשה כאן עבודה. וכשראיתי שהספר הזה יצא, ושלקחתי אותו לידיים, אז מה שעניין אותי בדבר הזה, זה תו התקן. זאת אומרת, כמה איש הזה רציני, וכמה זה מחבר שנתן לעצמו איזה דרור, ואמר, אני אפגש עכשיו את דלי ואת וולט דיסני, ונראה מה יצא שם.
כן.
אז לא. אז בדקתי, ובסוף הספר 20 עמודים של ביבליוגרפיה, שעליה הוא מסתמך בעצם על ביוגרפיות, ועל רעיונות בטלוויזיה, ורעיונות ברדיו.
כלומר, הסיפורים שהוא מספר הם אמיתיים.
הם אמיתיים.
דברים שקרו באמת, אוקיי.
הוא גם אומר שלפעמים למפגשים האלה יש שתי עדויות, זאת אומרת, שני אנשים העידו על המפגש, כל אחד כתב אחרת, שזה גם מאוד מעניין, זוכר אותם אחרת, והוא בחר את מה שנראה לו הנכון ביותר, אבל השניים הם מוסמכים, זאת אומרת, זה לא סתם.
איזה סוגים של מפגשים? זה מפגשים מקריים? זה מפגשים שתוכננו, נתקעו במקולת ודיברו 5 דקות? מה?
אז לפעמים מדובר במפגש שהוא פשוט מקרי. אנשים שנפגשו במזנון, נפגשו בתיאטרון, נפגשו מאחורי הקלעים, ולפעמים זה מפגשים שהרבה אנשים עבדו כדי שהם יתקיימו.
תן דוגמאות, מי פוגש את מי פה?
וואו, אז תראו, יש כאן את מארק טוויין, פוגש את הלן קלר, מדונה את מייקל ג'קסון, ננסי קנדי ואנדי וורל, איגור סטרווינסקי וולט דיסני, סלינג'ר והמינגווי, דלי ופרויד, זאת אומרת...
אוי, תשאיר לי את הספר, בבקשה. אני חייבת לקרוא את מדונה, מייקל ג'קסון.
בדיוק, זה מצית את הדמיון, וכל אחד פה הוא פרימדונה, זאת אומרת, הלו, מייקל ג'קסון, עד שהוא פוגש את מדונה, שם יש...
באמת?
כן, יש מאחורי הקלעים.
היא רצתה לפגוש אותו והוא לא הסכים?
היה שם איזה עניין.
למה? מה קרה?
אני לא יודע.
אולי אתה חפת פחות גדולה ממנו, למה כגבר?
לא, אני מופתע.
היה איזה עניין. הייתה מלחמה, גם יש את זה בין אלוויס והביטלס, שגם יש פה איזה מפגש ביניהם. אלוויס פשוט ראה בהם אויבים. הוא היה הכי גדול בשנות ה-50, ופתאום חבורת פושטקים האלה מאנגליה מגיעים.
הפישרים האלה באו.
ולקחו לו את הממלכה פשוט, והוא פשוט צונא אותם, ויש פה גם מפגש אחד שלהם.
אני מניח שזה קצת כמו בצהל גם לפעמים, שכאילו יש כבוד כזה של מי מזמן את הפגישה למי. אם אתה סגן אלוף, אתה לא מסכים שהרב סרן יזמן אותך לפגישה, אתה חייב שהאנשים שלך, או שהוא יפנה אליך.
אבל האנשים כאן הם כל כך גדולים, שכל אחד, האגו שלו, כל כך גדול, שהגיל פה הוא ממש לא העניין. אני רוצה להקריא לכם קטע מהמפגש הראשון, איך מתחילים, מה נקודת ההתחלה? איש בשם ג'ון סקוט אליס, לימים סוחר סוסים, אבל שום דבר יותר מזה, הוא נוסע, הוא מגיע לגרמניה, הוא פעם ראשונה מאחורי ההגה, הוא בחור מאוד צעיר, הוא לומד באוניברסיטה, הוא עולה על ההגה, נוסע בדרך, פונה ימינה, ואז פוגע באיש. ואז הוא אומר, הכל בסדר, השוטר לא יבחין בדבר, ואם יבחין הוא לא מוטרד, האיש בעל השפם הקטן, מנער את האבק מבגדיו, לוחץ ידיים, לאיש הזה שמדברים עליו, ועוד שיושב לידו, ומאחלים לו כל טוב. אני מניח שאתה יודע, שאתה לא יודע מי זה היה, אומר לו האיש שיושב לידו, שהשניים ממשיכים בנסיעה. לא, מי זה? טוב, הוא פוליטיקאי, והוא מדבר הרבה, שמו אדולף היטלר. תראו לכם מפגש קטן כזה.
זה המפגש.
לא דרס אותו לגמרי.
חבל שאתה לא נוהג יותר מהר, אדוני.
בדיוק.
זה המפגש הראשון בספר?
זה המפגש הראשון, ומכאן...
הוא ממש כיוון לקהל של יהודים.
ממש. ומכאן זה מתחיל, וזה פשוט, זה... תשמעו, ספר טיסה מושלם. שאני לא אומר את זה בקטרה, ספר טיסה צריך להיות ספר מצוין, 3-4 עמודים כל מפגש, באמת, השמות הכי גדולים ומפתיעים, וכל עמוד אתה אומר, וואו, מה זה הדבר הזה?
אז זהו, אחד הדברים שעלו כשהסתכלתי על הספר, זה שנראה כמו ספר עיון רך כזה, ספר עיון פופולרי. עד כמה יש לו לדעתך ערך היסטורי?
תראה, זה בקטגוריות הרכילות, הרכילות המגניבה המקסימה של אנשים ש... עליי, נגיד, הם מאוד השפיעו. אז אם יש פה איזה מפגש בין קיפלינג למרק טוויין, והוא שואל אותו, תגיד, מה קרה עם תום סויר אחרי הזה? מה קורה? אז הוא אומר לו, אני עוד לא החלטתי, חשבתי לכתוב המשך לתום סויר, ובשתי דרכים, באחת אזכה אותו בכבוד ועיקר, ואשלח אותו לקונגרס, ובשנייה אתלה אותו. ידידי הספר ואויביו יוכלו לבחור כרצונם. אני אומר שווה, כבר שווה. לגמרי. מפגש היה כדאי שיתקיים.
תגיד, יש שם מפגשים שבעיניך כאילו היו מעולצים, אתה יודע, אתה צריך לעשות איזה מסלול כזה, אז מן הסתם אתה צריך לעשות בחירות לפעמים, שאתה אומר, אוקיי, זה לא מפגש כל כך טוב, אבל הוא מחבר אותי בין האיש הזה לאיש בפגישה הבאה.
אני בטוח שהאיש הזה שכתב את הספר הזה, יש כאלה שהוא היה מדלג עליהם, אבל הם עשו לו פשוט את הלינק המושלם לדבר הבא.
מה למשל פחות מצחן בעיניך?
לא זוכר אפילו אחד כזה ספציפי, אבל הוא כאלה שהם... הם חלשים. זאת אומרת, הם לא שווים אייטם, ולא כאלה שהם, וואו. למשל, מדונה מגיעה ב-1978 לניו יורק, היא בת 19. אם הייתה להיות רקדנית, אז אומרים ללכת תלמידי אצל מרתה גרם. יופי, ואז היא מתחילה ללמוד, אומרת, אני חייבת לפגוש את האישה הסכנה הזאת, אני רואה אותה, אני חייבת להבין מי זאת. ואז היא מחכה לה ליד המדרגות, ופתאום היא פותחת הדלת והיא מולה. מדונה חיכתה למילים שיבקעו מפיה שגרם, לפגיונות שיוטלו מעיניה. ומדונה אומרת, התעלמתי מהכאב שהרגשתי בשיפולי הבטן, שכחתי שיש לי פה גדול ושאני לא מפחדת מאף אחד, זה היה המפגש האמיתי הראשון שלי עם אלה, לוחמת, שורדת, מישהי שאסור להסתבך איתה. אני אומר, זה מגניב, זה מאחורי הקלעים, זה ממקור ראשון, מה אנחנו צריכים יותר מזה?
מה עוד? תן עוד דוגמה.
עוד אחד, הנה אלוויס, 1970, הבן אדם מלא בסמים, חושב שהוא באמת כבר אלוהים, והוא מבקש להיפגש עם הנשיא ניקסון, לא פחות. ואז הוא נכנס, וניקסון, אלוויס בכל זאת, הוא נכנס למשרד הסגלגל בצהריים, מעניק לניקסון שתי תמונות, ואחרי זה הוא פורס בפניו את אוסף של תגי משטרה שיש לו על השולחן לאלוויס. ומה שאלוויס רוצה זה תעודה של סוכן. הוא רוצה שהוא יוכל לעצור אנשים ולתחקר אותם.
סוכן FBI הוא רוצה לי.
כן, והם מסוחרים על הצווגס וזה, ואלוויס פוצח במתקפה נרגשת על הביטלס, הם הגיעו לאמריקה, לקחו כסף אמריקאי, חזרו לאנגליה, מחרחירי מלחמה, ובסוף ניקסון לא יודע מה לעשות, זאת אומרת, הוא רוצה ממנו תעודת סוכן. אז הוא שואל את היועצים, אז הם אומרים, תן לו משהו, זה כנראה נותנים שם משהו, הוא כנראה לא הבין מה נותנים לו בכלל.
סוכן של כבוד.
סוכן של כבוד.
נשמע כמו טראמפ קצת, הוא היה יכול להיות נשיא טוב.
לגמרי, הוא היה הופך מיד לחבר של טראמפ.
זה נשמע ספר מאוד מאוד כיפי. רצית לסיים עם שיר ספציפי?
כן. השיר הזה קשור לאחד המפגשים שמתוארים כאן. זה אומנם מפגש ידוע, אבל תמיד כיף לקרוא עליו. לנורד כהן, 1967, הוא חי בצ'לסי הוטל במנהטן, הוא כבר כוכב גדול, אז הוא הוציא אלבום ראשון. הוא עולה במעלית, ועומד איתו איזו בחורה, והוא אומר לה, את מחפשת מישהו? אז היא אומרת לו, כן, הוא מחפשת את קריסטופסון, שהוא גם זמר מין קאנטרי כזה. גברתי הקטנה, אומר כהן, היא מחספסת קולו. התמזל מזלך, אני הוא קריסטופסון. חשבתי שהוא יותר גדול. פעם הייתי יותר גדול, אבל הייתי חולה. עד הקומה הרביעית כבר ברור לשניהם שהם יבלו את הלילה יחד. האמת, זו לא הפעם הראשונה שאישה מציעה את עצמה לקוני במעלית. הרי זהו מלון צ'לסי. וכפי שהוא בעצמו מציין כעבור כמה עשורים, אלה היו זמנים נדיבים. והשיר הזה, צ'לסי יותר, של לנורד כהן, הוא על המפגש הזה, על הסטוץ הזה שהיה לו.
אז זה אחד על אחד, באיזה הוצאה? לא אמרנו באיזה הוצאה זה
עליית יצא. הגג.
עליית הגג.
ידיעות ספרים, ממש ממש מדליק, וגם קצר מאוד, ובול, פיקס. ואם מישהו ייקח על עצמו לעשות כזה אחד על אחד ישראלי, פצצה.
קדימה, ערן.
כן, נשמע, אתה בן אדם למשימה, לא?
יש סיכוי.
אוקיי, סטטוס יומי, יש לנו סטטוס של חנות הספרים סיפור פשוט, שפשוט המליצו פה על ספר, נתנו, ושמו שיר גם, שמאוד מצחן בעיניי, אז אני אקריא אותו. זה שיר של איידה חמזה, התוניסאית. וקוראים לו, אני מכה במילים. אני מכה במילה כמו גפרור, כדי שתהיה לי נקודת אור. אני מכה במילים כדי שאוכל לצפות בצלליות. אני מכה במילים כדי שאוכל ללכת על פני האדמה, לראות את העולם. אני מכה במילה בשביל לראות אור בוקע על פני האדמה. וכך הן כותבות שם ב... החברות מסיפור פשוט. ממליצות בחום על קובץ השירה הייחודי, מכתבים מאפריקות, שיצא בהוצאת פרדס, מבחר מרתק ומרגש של 50 שירים מ-50 מדינות שונות ביבשת אפריקה. את הספר ערכו נועה לוי, איילה קוריאל ולין שלר, ותרגם ברוב כישרון ערן צלגוב. צלגוב ממשיך כאן את מפעל התרגום המבורך שלו, בו הוא מוסיף ומאשיר את מדף הספרים העברי ביצירות מבחר ספרות אפריקאית בת זמננו. בגיליון גרנטה, שהם מוצאים בסיפור פשוט, אגב, הם מזכירות, בגיליון התכתבויות, פורסם הטקסט הקצר איך לכתוב אפריקה שצלגוב תרגם. ואני חושבת שאנחנו גם יקרנו חלק ממנו בשעתו, אבל אני אקריא שוב, כי זה מאוד יפה.
זה טקסט יפה, כן.
בטקסט שלכם התייחסו אל אפריקה כאילו היא ארץ אחת. אל תתעמקו בפרטים, אפריקה היא גדולה, 54 ארצות, 900 מיליון אנשים שעסוקים מדי בלגבוע ברעב, בלמות, בלהילחם ובלהגר למקומות אחרים מכדי לקרוא את הספר שלכם. היבשת מלאה במדבריות, בערות עד, בערבות, ברמות ובעוד הרבה דברים, אבל לקהל הקוראים שלכם לא אכפת מכל זה, אז שימרו על התיאורים שלכם רומנטיים, מרגשים וכלליים מספיק. אני פשוט קראתי את זה, וזה מאוד עשה לי חשק לקרוא את המכתבים מאפריקות, אז אני חושבת שאנחנו נשיג לנו את זה, ואולי גם נדבר עם ערן צלגוב על זה.
בהחלט, זה עשוי להיות רעיון טוב. זה נדמה לי איזה אתגור של הדבר הזה, נכון? בדיוק מענה, הטקסט מגרנטה היה טקסט מאוד חזק. דיברנו עליו בזמנו גם עם מירה רשתי, שהיא עורכת את גרנטה, כשיצא הגיליון הזה, וזה טקסט שבעצם מלגלג על הדרך שבה כותבים על אפריקה באמצעות סטריאוטיפים מגוחכים, הרבה פעמים אנשים לבנים, ובעצם אולי המעשה הזה של לתרגם 50 אפריקות, זה משהו שנענה לקריאה הזאת, לקריאה הצינית הזאת, אוקיי, לא נעשה את זה, בואו נצייר את היבשת הזאת כמו שמגיע לה. זה מסקרן מאוד לראות איך זה נעשה אחרת בספר השירים הזה, בכלל זה ספר באמת שנשמע מעניין, הוא נשמע כמו מתרגם מעניין, יש לי הרבה שאלות אליו. בואי,
נכון.
בואי
תשיג לי את ערן צלגוב, בבקשה.
שמישהו ישיג לנו אותו.
אוקיי, נתקדם. יובל. האות פה הוא מאוד מאוד חמקמק.
אחרי האות החמקמק, נעבור לפינת התחלות של ספרים. אנחנו נקריא את ההתחלה של מחר ניסה ללונה פארק של אילנה ברנשטיין, יצא בהוצאת זמורה ביטן, סופרת שאני בדרך כלל מאוד מחבב, וככה זה מתחיל. סליחה. ובדרך הביתה אמר הקטן שהוא רוצה סוכריה על מקל. הגדולה אמרה שאין לי עם הכסף. כבר מזמן תפסה את מקומי. שתוציא מהקיר אמר. הגדולה להגעה לו. אני דווקא חשבתי שזה מצחיק. אמרתי לו שהאיש הרע סתם את החור בקיר, ושאי אפשר להוציא עוד כסף. הגדולה אמרה שזה לא נכון. בת שש בקושי, וכבר היא יודעת מה נכון ומה לא נכון. כשנגיע הביתה, תעלו אל השכנה. היא תיתן לכם משהו. אבל הקטן רצה סוכריה על מקל. לא משהו. והשתתח על הכביש באמצע מעבר חצר. הצרחות שלו צוותו לי בבטן. הושטתי יד לעזור לו לקום. אבל הוא נכנס עמוק בתוך האספלט. מכוניות צפרו. לאנשים אין סבלנות לחכות. בבת אחת נעשיתי אילמת וגם חרשת. הגדולה אמרה שאני אעשה משהו, שזה מסוכן. ראיתי איך אני תופסת אותו בקפוצ'ון ומניפה אותו, כמו שמחזיקים אוף ברגליים. אלא שבמקום להניף אותו, התחלתי ללכת מצד אל צד בעצבים של חדר המתנה. קראתי לו פעם, קראתי לו פעמיים, בסוף אמרתי, אם תתנהג יפה, ניסע מחר ללונה פארק. מעולם לא נסענו ללונה פארק. בקושי יצאנו מהעיר שעל ההר. עכשיו, אילנה ברנשטיין כותבת לא פעם דיסטופיות, וגם כאן יש תחושה כזאת, ברגע שיש לי נגיד את הביטוי הזה, העיר שעל ההר, זה יוצרת לי תחושה דיסטופית, אני לא יודע למה, יש תחושה כאן שהאישה הזאת חיה בעולם שהוא לא בדיוק העולם שלנו, שהוא איזה הטיה כזאת, זוויתית, קטנה, של המציאות שאנחנו מכירים. וכמובן שחשים מההתחלה שהספר הזה יעסוק בנשיות ובאימהות, ואחר כך יש גם מזכור של איזה בעל בית ככה, בקטע שלא קראתי, וזה נותן תחושה שזה יעסוק בקפיטליזם, אלה דברים שאילנה ברנשטיין עסקה בהם בעבר.
אני חייבת לומר שכשאני קראתי את הפסקאות הללו, אני חשבת, בכלל הרגשתי שזה דיסטופיה, מבחינתי זה ריאליזם גמור, מציאות, מציאותי לחלוטין, מציאות שמוכרת לי מאוד, הייאוש של האימהות, הבדידות, העוני, אני לא רואה פה שום דיסטופיה. באמת, זה... אולי זה ממשיך והופך להיות דיסטופיה,
אז אני רוצה להגיד שאני עשיתי את מה שאת עשית, מה שאת עושה בדרך כלל, ורימיתי, כי הספר הזה מאוד משך אותי לקריאה והמשכתי לקרוא. אחר כך זה מתפתח גם, יש שם איזה מין סיפור כזה שלא ברור אם הוא באמת דיסטופי או לא, אם יש איזה מציאות חלופית או שזה מציאות שהאימא ממציאה, והכל קצת נעשה חמקמק שם, לפחות בהתחלה שאני המשכתי. מה שקצת הפריע לי בהתחלה, אז שהקראנו, הוא סגנון ככה, שהוא לא מתוחכם בכוונה, שיש בו משהו ילדותי במתכוון. היא מתארת את הדברים מנקודת המבט שלהם, באופן שמצייר אותה כילדה בעצמה. וזה גורם לניסוחים מגושמים קצת כאלה. כל השתוצים מהקיר, זה מרגיש קצת מלאכותי, וניסוח כמו הצרכות שלו, צוותו לי בבטן, שזה נשמע קצת קלישאתי, שלא כל כך מתאים למישהו שמכמה שורות אחר כך, פתאום תגיד, תודה, בפנטזיה שלה, להניף את הבן בקפוצ'ון, באלימות, כמו שמחזיקים אוף.
אני לא מסכימה איתך, באופן מפתיע, אני חושבת שאנחנו מסתכלים פה על אמא עבודה, להוציא כסף מהקיר, זה דבר שהורים אומרים לילדים קטנים על כספומטים, הפנטזיה האלימה במקרים כאלה של חוסר עונים מול ילד שמשתתח ברחוב, זה לא קלישאה, זה מציאות, ואני דווקא חושבת שהיא בשתי פסקאות מכניסה אותנו יפה מאוד לתוך הסיטואציה היומיומית הנוראית הזאת, שרובנו מכירים, אתה לא, כי אתה פשוט, אתה יודע.
מכיר,
אתה
מכיר.
אתה לא כזה אבא נוראי.
מכיר.
אם היא נשמעת לך ילדה, היא פשוט אולי נמצאת בסיטואציה גם די מוכרת הזאת, לי בכל אופן של תלישות, של חוסר עונים, התחושה הזאת שילדת ילדים, אבל את עדיין מרגישה כמו ילדה בעצמך שעושה בייביסיטר, ואף אחד אף פעם לא בא להחליף אותך, את פשוט שם. יכול להיות גם, זאת אומרת, ממה שאני קראתי בשתיים, שלוש פסקאות האלו, אז אנחנו מדברים פה על אישה חד-הורית, לפחות אני עוד לא שמתי לב שיש שם מישהו, אז להיות אישה חד-הורית, זה אומר שבאמת אף פעם אף אחד לא בא להחליף אותך, ואת הילדה הזאת שעושה בייביסיטר.
זה נכון. זה לא, העניין הזה של החד-הוריות הוא גם מוביל איזה משל קפיטליסטי, גם הוא, כאמור, המשכנו קצת לקרוא. זה לא רק במובן של אין לי כסף וגיבורה ששייכת לשכבת מצוקה, שמגדלת לבד את הילדים שלה. בעל הבית שלה הוא מתנחל, ממש בעוד פסקה או שתיים מזכירים את זה שם, והוא גם בוס של בריונים. אז יוצר איזה גם איזושהי טענה קפיטליסטית וגם טענה פוליטית, ובהתחלה באמת החיבור של כל הנקודות האלה יצר אצלי תחושה של התחלה מעט פשטנית. אבל כאמור אימיתי, והמשכתי לקרוא, וזה ספר לא מובן מאליו בכלל, זה ספר מאוד מעניין, עוד לא סיימתי אותו, אני באמצע, אבל באמת כאמור נכנסים לעולם שלא ברור בו באמת אם מדובר בהמצאה או לא, יש שם מערכת לא פשוטה, שהילדותיות של האמא היא חלק מהסיפור, והבגרות אולי של האמא, של הילדה שלה היא חלק מהסיפור, זאת אומרת, הם מחליפות תפקידים, שזה גם כן מן הסתם דבר שקורה הרבה פעמים במצבים כאלה. האמא היא לא כל כך מתפקדת. זה ספר אפל מאוד, וקשה לקריאה, קשה לי להתקדם בו, כי הוא מכאיב. לפעמים אתה קורא את הדברים ואתה אומר, קשה לך להתמודד עם זה, אבל לפי דעתי הוא שווה את זה.
אוקיי, בעיניי אני יכולה רק להגיד שמאוד מצחן הפתיחה הזאת, אני עוד לא המשכתי, אנחנו נספר שמדובר בספר ה-12 של אילנה ברנשטיין. בגב הספר הוא מתואר כך, דיסטופיה אימהית, מסמך אמיץ ונוקב, שאין בו רגע של מנוחה, המאפשר הצצה אל המגירה העמוקה והאפלה ביותר של הלא מודע האימהי. מחר ניסה ללונה פארק, יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, ערכה אותו נועה מנהיים.
אנחנו בעצם צריכים לסיים?
נכון, אנחנו נזכיר לכם להוריד את האפליקציה, כאן עוד שבה יש את כל התוכניות שלנו, אתם יכולים להקשיב לנו גם בספוטיפיי, ואתם יכולים לכתוב לנו בפייסבוק. תודה רבה לצביקה בשבקין ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.